אתם מאזינים לספורט העתיד.
פודקאסט על חדשנות וטכנולוגיה בעולם הספורט.
אני רותם יפעת.
אני ליאור רביבו.
היי ליאור, מה קורה?
וברכה. שלום רותם, מה נשמע?
בסדר, נראה כאילו הרבה זמן לא התראינו שלמאזינים זה... בעזרת השם יעברו שבועיים מהפרק האחרון.
יעברו שבועיים מהפרק האחרון, היום אנחנו במקום מיוחד, האמת.
איך שינינו לוקיישן וציוד, אנחנו מקליטים בסמסונג נקסט, פה בסרונה, מקום מדהים, מקום היסטורי, אז תודה להם.
יש פה עבירת חקירה, זה כיף.
כן, כן, משרד העבודה לשעבר, וכרגיל, העונה בחסות המרכז האקדמי לוינסקי ויגנט, המציע מגוון רחב של תארים ראשונים ושניים ולימודי הסבות אקדמיים, הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ד פתוחה, מלגות אטרקטיביות לנרשמים עכשיו. והיום, במקרה, קשור גם למרכז, יש לנו ריח שהוא קשור למרכז, נכון?
חלק מהמרכז, בהחלט.
חלק בכלל מהנועם הספורט. אה, לא?
לא, 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 אין שום...
אה, לא?
אין קשר. לא,
אני לימדת בעבר.
לא, אני גם לא במכון, לא במכללה, אני בוועד האולימפי.
לא היית, אבל בעבר היית.
הייתי במכון.
במכון, טוב, זאת אומרת, אז נחזור, אוקיי.
אין קשר למכללה
ולא... הבנתי, אז לא, אז לא.
זה מה שיפה פודקאסטים, אפשר למחוק.
כן, בדיוק, אז לא. אז היום אנחנו עם אורח, שלפחות לי מוכר מאוד, עוד לפני שהגענו, והוא שונה מרוב הלקוחות. מרוב המורחים שלנו, בדרך כלל הם בעלי חברות, יזמים, והיום אנחנו מביאים מישהו מומחה מדעי, אחד הגדולים בארץ, מולי אפשטיין.
שלום, שלום, תודה על האירוח.
ספורטאי אתלטי לשעבר, בין אלופי ישראל בריצת שליחים של 400, נכון? אם אני לא טועה, יש לך ב-100 מטר, ב-200 מטר.
כן, כן, זה היה פעם, לפני הרבה שנים, כן, אני בא מתחום האתלטיקה, זו האהבה הראשונה שלי של הספורט, גם כיום במסגרת של פרשנות, בערוץ הספורט, כן, זה הבסיס, זה המקור, זו האהבה.
בערוץ אחד באולימפיאדה, שיש אולימפיאדה, כשהייתה.
שהזכויות היו בזמנו של... כן, כן.
נכון, אולי אולימפיאדה...
בספורט 5.
אבל באולימפיאדה, מבחינתי זה אולימפיאדה, לא משנה מי משדר, זה אולימפיאדה, זה החשוב, הקונסטלציה, כי זה חלק מה שנדבר עליו, ספורט אולימפי, באמת, זה מה שאנחנו לא מדברים עליו, ואני חושב יש פה על הספורט הבסיס, בוא נקרא לזה הקלאסיקות.
אני חושב שפעם האחרונה שדיברנו עליו, זה היה באולימפיאדה, כשראיינו את עידו קדים אינטל ספורט.
זה היה לפני יותר משנה וחצי כבר, כמובן.
רק אולימפיאדה זה, רק ככה אתה יודע, אני אוהב את הדיוק וגם חלק מחינוך לכל המאזינים שלנו, זה בעצם זה המשחקים האולימפיים, האולימפיאדה.
והתקופה.
זו התקופה, נכון? מעניין. ממשחקים אולימפיים אחד למשחקים אולימפיים השניים, זו תקופה בדרך כלל של 4 שנים, הקורונה לימדה אותנו שזה יכול להתארך ל5 שנים כמו שהיה לפני טוקיו, ועכשיו להתקצר ל3 שנים. לפני פריז, אבל בגדול זה התקופה בין המשחקים האולימפיים, אנחנו מדברים על המשחקים
האולימפיים. אולימפיאדה זה התקופה בין המשחקים האולימפיים?
נכון, בין המשחקים האולימפיים.
למדתי משהו חדש. אני בעולם של כדורגל, האמת, אז אני פחות זה, אבל אחד הדברים שראיתי שאתה גם עושה, תכף אני אשמח אם אולי תרחיב טיפה עליך, אבל מאוד שם דגש על לקדם את הספורט והאתלטיקה בדור הצעיר. נכון?
תראה, היום אני במקום כזה שהמטרה שלי כמנהל המדעי של הוועד האולימפי בישראל, וועד האולימפי בישראל בעצם זה ארגון העל של הספורט האולימפי בישראל. יש היום בארץ גופי רוחב, יש את הוועד האולימפי שמתעסק בספורט האולימפי, יש את הספורט הפארלימפי, ויש את הילד שמתעסקת בכל הענפים הלא אולימפיים. הוועד האולימפי בישראל מאגד תחתיו את הענפים האולימפיים, ומתוך זה אנחנו, המדיניות שלנו בעצם זה להנחיל מתודות, להיות מגדלור מקצועי לכל האיגודים, כדי שהמודלים שאנחנו מפתחים, והדרכי העבודה, והפיקוח, והמעקב, ובכלל כל מה שקשור בנושא מקצועי, ירד למטה כדי לשפר גם את הספורט מתחתיו. הוועד האולימפי עוסק בשפיץ, הוועד האולימפי לא עוסק במה שנקרא למטה, באגודות או אפילו בנבחרות, רק בסגלים האולימפיים.
הבנתי.
וזה המנדט שלנו.
רק כדי שאני אבין, מאיזה גיל יש סגלים אולימפיים?
תראה, סגלים אולימפיים, יש למשחקים האולימפיים של בוגרים, זה כבר יכול להיות גם מגיל נוער. יש היום ספורטאים שהם בגילים צעירים, גילים צעירים שנמצאים בסגלים האולימפיים, אבל יש משחקים אולימפיים לא רק לבוגרים. במחזור אולימפי אחד של 4 שנים, יש כ8 מפעלים, מה שנקרא רב ענפיים, אולימפיים, גם קיץ וגם חורף וגם לצעירים וגם אירופאים. למשל, אנחנו עומדים עכשיו בחודש יוני, יהיו המשחקים האולימפיים האירופאים, שיהיה בפולין, בקרקוב, שזה משהו שהוא רב ענפי, כלומר יש הרבה מאוד אירועים בתוך המחזור האולימפי, הוועד האולימפי מטפל בכולם, ולכן יכולים להיות גם ספורטאים במשלחות אולימפיות של צעירים בני 14-15.
מעניין.
בסגלים של הבוגרים, תראה, אנסטסיה גורבנקו למשל, השחיינית, היא כבר הייתה בגיל 10 במשחקים אולימפיים.
מעניין.
כמו גם מתעמלות אומנות.
זהו, תגיד, מתעמלות אומנותיות בוודאי הם...
כן. אתה יכול להסביר לנו מה זה...
רק רציתי לשאול את זה, כמה שנים אתה עושה את זה כבר? זאת אומרת, בוועד? זה מעניין, כי בגלל זה יעניין לנו טוב להבין את השינויים הטכנולוגיים על פני...
בוועד אני נמצא, כן. עוד מעט אני שש שנים בעצם, מיולי 2017. הייתי לפני זה הרבה מאוד שנים, למעלה מ-30 שנה, למען האמת במכון וינגן, במרכז לרפואת ספורט ולמחקר, בית ספר למאמנים, יחידה לספורט הישגי, כל הזרועות המקצועיות של מכון וינגן. ובשנים האחרונות, בוועד האולימפי, באתי ככה להסתכל יותר מלמעלה ולנסות לעשות שינויים רוחביים.
מהמם. אתה יכול להסביר לנו בבקשה, לפני שנצלול קצת פנימה לחדשנויות וכאלה, מה זה אומר המנהל המדעי של הוועד האולימפי בפועל?
יפה. הוועד האולימפי, כמו שאמרתי, זה ארגון העל שבעצם אחראי, אם אני מתמצת את העיסוק המרכזי, זה להכין את המשלחות האולימפיות של ישראל. בתוך ההכנה הזאת יש בעצם הרבה מאוד דברים, מעבר לעניין כמובן הלוגיסטי של ניהול המשלחת, יש את העניין של ליווי ביום יום, זאת אומרת איך אתה נותן לספורטאים מעטפת יום יומית, כדי שיוכלו מעבר לאימונים שלהם להיות גם מטופלים, מבוקרים, מפוקחים, ליישם כל מיני טכנולוגיות, והמנהל המדעי, מה שהתפקיד בעצם זה לעסוק בכל מה שקשור בחדשנות, במחקר, בפיתוח, מה שנקרא בעצם R&D, ולראות איך משכללים מתודות ואיך מורידים בעצם כל מיני כלים כדי שהספורט האולימפי יהיה יותר מקצועי.
באת למקום הנכון.
כן, בדיוק.
אז באמת, עכשיו אנחנו יכולים.
עכשיו זה, אז באמת, אולי נתחיל באמת, איזה חדשנות וטכנולוגיה יש באמת היום, אתם משתמשים בספורטאים האולימפיים בישראל, או באיזה תחומים בוא נתחיל, אולי כאילו, זאת אומרת, אם אתם בודקים, שינה, מדדים פיזיולוגיים, דברים של פסיכולוגיה, אימונים, איפה, או איפה לא אולי?
היום הטכנולוגיה החדשנות היא פוגשת אותנו כמעט בכל דבר, החל מניהול של דאטה, אפילו בלי לגעת בספורטאים עצמם, זאת אומרת יש לך המון המון מידע שאתה צריך לנהל אותו בצורה מרוכזת במקום אחד, בהשוואה למשל לקלסרים, לקבצי אקסל שמפוזרים, אתה צריך שהכל יהיה מרוכז במקום אחד, בוואן קליק, כדי לדעת את הכל, ויש כמובן הרבה מאוד מדדים שאנחנו אוספים באמצעות אנשי המקצוע שעובדים בסמוך לספורטאים, ובשביל להבין מה זה בעצם מעטפת, מה הספורטאים האולימפיים היום במדינת ישראל מקבלים, אז יש להם מעטפת, אתה יודע מה, אני אוהב לתאר את זה בדרך כלל שאני מסביר, כמו מערך ההגנה האווירית של ישראל.
אוקיי, מעניין. אוקיי,
יש שלוש חוות, יש נגיד את השרביט קסמים, ויש כיפת ברזל, ויש את החץ, אוקיי, צר לי שאני הולך לעולם קצת המיליטנטי, אבל אלה הם חיינו, אבל בואו נתרגם את העניין של שלוש המערכות האלה, למעטפת שספורטא אולימפי מקבל.
נייס.
אז יש לך את העניין הבסיסי ביותר, שזה מה שנקרא תחזוקת שבר. זאת אומרת, ספורטאי, ספורטאית, חולים, פצועים, מיד מורם דגל אדום, והמערך הרפואי נכנס לכוננות. זאת אומרת, זה צריך להיות מדווח, ומיד לקבל פתרון. אם זה, הפתרון יכול להיות, מיד להגיע לעשות MRI, לגשת לאורתופד, לקבל את האבחונים, ישר להיכנס לתוך מסלול של אבחון וטיפול.
אוקיי. אוקיי?
מעבר לזה יש את העניין של השוטף, יש את המערך של המבדקים שספורטאים אולימפיים בעצם מבצעים בכל שנה בתוך מחזור אולימפי, ויש לנו היום ממש ספר הוראות כזה שלם של כל מה שספורטאי אולימפי צריך לעשות כשהוא נכנס למחזור אולימפי. למשל, אם נדבר על הדבר הכי בייסיק, בדיקת מאמץ או בדיקת כשירות רפואית, אז מחליטים שם האם בשנה מסוימת עושים אקו ללב, אקו קרדיוגרם, האם בשנה אחרת צריך לעשות אק"ג, האם ספורטאים שנמצאים בשמש, כמו טריאטלטים, כמו גולשים, כמה פעמים בשנה הם צריכים לראות רופא אור, כדי לראות שאין איזה נגעים או אין פוטנציאל להתפתחות של משהו מזיק, מה קורה מבחינת התזונה, מה קורה מבחינה מנטלית, איזה שאלונים של אפיון אישיות, מה קורה מבחינה פיזיולוגית, הערכת יכולות, זאת אומרת יש עשרות, אולי מאות פריטי מידע שאוספים על ספורטאי, המערכת הזאת מנוהלת על ידי בעצם ראשי תחומים. יש לנו, אז השכבה, אמרנו, השכבה הראשונה זה תחזוקת שבר. השכבה השנייה זה בעצם השוטף, איזה מבדקים עושים ביום יום, ייעוצים וכדומה, והשכבה השלישית, המעניינת, החץ שלנו, בעצם זה העניין של הפיתוח, זה דברים מיוחדים, אלה פרויקטים שאנחנו מפתחים באופן מיוחד, על סמך שאלות שואלות מהשטח, ולצורך כך, יצרנו חיבור מאוד ייחודי עם הטכניון, מעניין. יש שיתוף פעולה בין הוועד האולימפי לבין הטכניון, ושם אנחנו עושים את הפיתוחים המאוד מיוחדים, המאוד בוא נאמר חכמים, כי חלק מהמוטו שלנו זה, אתה יודע, יש את הטבעות האולימפיות, ויש כזה, כן. אתה יודע, את החמש טבעות,
חוץ מבאדר יוסף, שם זה עדיין תקוע באיזה 3.5 עם הכיסאות, כבר 90 שנה.
אבל יש לך, ויש לך את הסיסמה האולימפית, אז אתה יכול למלא את השלוש טבעות העליונות, אתה יודע, מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר, ואנחנו שמנו בעוד בטבעות התחתונות, חכם יותר ומדויק יותר. ושם אנחנו הולכים ומחפשים את הייחודיות, כי ישראל, אתה יודע, תמיד אומרים, אנחנו סטארט-אפ ניישן. אוקיי, סטארט-אפ ניישן, אבל איפה זה פוגש את הספורט? איפה אנחנו, השכל של החוקרים פה, של המפתחים, של כל המדענים, איך זה יכול להיכנס לספורט? וזה החיבור הייחודי שעשינו עם הטכניון, ויש שם בהמשך, אני אולי יכול, אוכל לתת כמה דוגמאות.
מעניין אותי, אבל מאוד לשמוע על ה... קודם כל, אהבתי מאוד את שלושת השכבות האלה, אבל מאוד מרתק לשמוע קצת על ה... שנקרא שכבת החץ. כל אחד חווה... אתלטיקה בצורה כזו או אחרת, יש כאלה שיותר אוהבים את זה, יש כאלה שיותר אוהבים את זה. אתה יכול לתת לנו דוגמאות לענפים שאתה יכול להגיד, אלה ענפים שהם מאוד מאוד מתקדמים טכנולוגית, ולתת כמה דוגמאות לאיך הם מתקדמים טכנולוגית?
זה נושא מאוד מעניין מה שאתה מדבר, כי כבר אני קורא את המחשבות שלך לגבי כמה העסק הזה הולך, יכול להיות מוטמע בענפים מסוימים, ועד כמה זה תלוי בפרסונה, כן. זאת אומרת באנשים, שמוכנים לקבל טכנולוגיות,
נכון.
לבין גישות, בוא נאמר, קצת יותר מיושנות, או נכון. קצת יותר לסמוך על האינטואיציה, וזה חלק מהאתגר שלנו היום, בעצם זה להנחיל ולהטמיע טכנולוגיות. שוב, כשאנחנו אומרים טכנולוגיות, צריך לדעת ולהבין, שזה לא כל דבר שיש בשוק. יש הרי אלפי דברים, ויש לך המון גופים עסקיים ומסחרים, שבאים אלינו, מדבקים על הדלתות, ואומרים, זה יכול לשפר, וזה בטוח יעשה ככה, וזה... אנחנו צריכים לברור, אנחנו צריכים מתוך כל הסבך הזה של הדברים שקיימים בשוק, להבין שאנחנו לא גוף מסחרי, אנחנו גוף הישגי, צריך לנקות את כל הדברים שמישהו מנסה למכור לנו משהו, ולהבין שהטכנולוגיה צריכה לשרת את הספורטאים, את המאמנים, והיא צריכה להביא ערך מוסף. כי סתם להכניס טכנולוגיות, אני אתן לכם דוגמה, אתה יודע, היום כל דבר נהיה חכם, יש בקבוק חכם.
ו-AI.
ו-AI, AI זה חשוב.
לא, זה פשוט, כל היום גם זה AI, אז אתה יכול להכניס גם את זה.
אבל הכל חכם, אתה יודע, נגיד אתה אומר, אני אעשה דלגית חכמה. מה חכם בדלגית? שהיא יודעת לספור את מספר הסיבובים. אוקיי, אותי זה לא מעניין. אנחנו נמצאים במקומות אחרים. יכול להיות שבעולמות הפיטנס זה נחמד, זה גימיק, אנחנו לא שם. אנחנו צריכים כל הזמן להיות ממוקדים בפרפורמנס, בשיפור ביצועים. וגם כשאנחנו הולכים לכנסים, ואתה יודע, הכנסים הטכנולוגיים, הספורטק, אז יש לך המון המון שהולך לחוויית משתמש, חוויית צופה, איך אתה יושב בבית, איך אתה במיין של עצמך, איך אתה מסתכל מהזווית הזו, מה זה סמארט סטדיונס, מה זה כל מיני קבוצות חברתיות, אנחנו לא שם, אנחנו בשיפור ביצועים, וזה אנחנו ממוקדים.
זה תמיד, אתה יודע, אנחנו, ליאור ואני שנינו, מנהלי מוצר, לא בתחום הספורטק, אבל זה באמת ההבדל בין לעשות סתם משהו טכנולוגי, סתם משהו מגניב, לבין משהו שהוא יעיל, זה אופן שהופך מנהל מוצר למנהל מוצר, זה משהו שהופך טכנולוגיה למשהו טוב ולא סתם ונטי. דרך אגב, רציתי לשאול, מה גודל הסדר גודל של היחידה שלכם? אתה נשמע, אתה יודע, אם הייתי צריך לנחש, הייתי אומר מאות אנשים. אני בטח אני אגלה שזה 30 איש אולי, בטח.
מה זה היחידה של המדע?
כן.
אני.
אחד. מי מתפעל את כל זה? לא.
לא, אבל...
לא, בסוף יש הרבה אנשים שסביב זה, פשוט מישהו אחד אחראי ומרכז את זה.
לא, בוועד האולימפי קודם כל זה גוף מאוד קטן. מי שחושב שהוועד האולימפי זה מאות אנשים, אנחנו בערך 10 אנשים, זה כל הוועד האולימפי. אני מדבר גם על ענייני חשבות, גם חשבות וגם ניהול לשכה וכדומה. אנחנו...
מה מפתיע אותך? זה ועד אולימפי, כאילו, עם כל הצער שבדבר.
אוקיי, אבל רגע, אבל אין שם הרבה כסף. אז רגע, אז אתה אומר בעצם מה שקורה, שאתה מצאת שטכנולוגיה שמתאימה, אתה בעצם עובד עם המאמן שהוא לא חלק מהוועד האולימפי.
אנחנו עובדים פה במה שנקרא באקוסיסטם, בסביבה האקלימית של הספורט הישראלי, שזה לא אנחנו לבד. הוועד האולימפי, אמרתי, נמצא למעלה, אבל מתחתנו בעצם יש את הזרוע המקצועית של הוועד האולימפי, זו היחידה לספורט הישגי. היחידה לספורט הישגי, יש שם מנהלים מקצועיים, הם האנשים שבעצם צריכים ליישם את המדיניות של הוועד האולימפי, הם אנשי הביצוע, הם נמצאים בקשר היומיומי עם המנהלים המקצועיים של האיגודים, הספורטאים, הם עובדים עם ספקי השירותים. יש פה פירמידה, יש פה פירמידה, מבחינת הוועד האולימפי, אני מחזיק בתיק החדשנות, המדע, אוקיי? אבל מתחתנו יש המון שותפים, אנשים שעובדים ביום-יום. אני יכול להגיד לך שלמשל, המעטפת, אנחנו כל הזמן מדברים על המעטפת המדעית רפואית. הדבר הזה, שאני אומר מעטפת, זה שישה תחומי ידע, בעצם רפואה ופיזיולוגיה ויכולות גופניות ופסיכולוגיה ועיסוי ופיזיותרפיה. והמערך המנטלי, שישה תחומי ידע, בתוך הדבר הזה יש מעל 100 אנשים שעובדים עם הספורטאים האולימפיים, בסגלים האולימפיים, והם צריכים בעצם, זה הכל מחולק למטריצה, שיש לנו מנהלי תחומים, ויש לנו נבחרות מדעיות, למשל, אם נבחרת השייט למשל, שעובדת בצורה מרוכזת בשדות ים, היא תקבל מהוועד האולימפי, ומההכנות האולימפיות, מתקציב ההכנות האולימפיות, מעטפת שלמה, נבחרת, תהיה רופא, יהיו פיזיולוגים, תזונאים, פסיכולוגים, וכולם צריכים להתמחות ולהבין מה הכי נכון לשייט, אוקיי? ככה עובדת המטריצה.
מגניב. עכשיו, רגע, אני חושב, דיברת על זה שאתם מתמקדים בשיפור ביצועים, כטכנולוגיות, אחלה. תן לנו דוגמה, אם אתה יכול, לענף שהוא יש בו אחר בטכנולוגיות, ולדוגמה לטכנולוגיה שהקהל ככה יכול לדעת ולהכיר, איך זה מוטמע ביום-יום של הספורטאים?
אז זה כיוון, אתה מוביל אותי נכון לתוך החשיבה המקצועית של הוועד האולימפי, באמת, הנושא של הביצוע, ואנחנו הגדרנו בעצם שלושה עמודי תווך. אנחנו הולכים להתעסק בענפי ספורט שיש בהם אדם, ספורטאי, ספורטאית, כמובן, ציוד והממשק, האינטראקציה בין האדם לבין הציוד. הענף הכי טכנולוגי היום במדינת ישראל, שאנחנו גם משקיעים שם את המשאבים והרבה מאוד מוחות בטכניון, זה ענף השייט. ענף גלישת הרוח, גלשני ה-IQ Foil, שזה הדגם החדש למשחקים האולימפיים בפריז, ושם היום עולם הגלישה עבר מעולם של שייט לעולם תעופה. כי IQ Foil זה בעצם סוג של כנף שבתוך המים, שמרימת הגלשן, מי שראה את זה, הגלשנים היום מרחפים במהירויות של 50-60 קמ"ש, ויש שם המון דברים שצריך להבין בציוד עצמו, בביומכניקה של הספורטאי ובממשקים, באינטראקציה ביניהם. אני אתן לכם דוגמאות, בענף השייט, הגלשן הזה, הכנף, מיוצרת במקום אחד בעולם, בתאילנד, זהו, מקום אחד, עושה לכולם בעולם. יש מה שנקרא טולרנס של הייצור. כשאתה מייצר משהו, יש הבדלים בין מוצר אחד לשני. כשזה מדובר על מוצרים רפואיים מאוד מדויקים, אז הטולרנס קטן. כשאתה מדבר על מוצר כזה, בספורט יש טולרנס. הגולשים, גולשות, הרגישו את זה בגוף, ברגליים, בגלישה שלהם. ומה שעשינו, מיפינו את הציוד. היום אנחנו, כל ציוד שנקנה, שזה עולה אלפי יורו, אתה הולך וממפה אותו עם מבחנים, כמו שעושים לכנפיים של מטוס, למשל, בטכניון. יש היום 5 פקולטות בטכניון, שעוסקות בפרויקט הגלישה. ביניהם אווירונאוטיקה, והנדסת מכונות, והנדסה ביו-רפואית, וכל הזמן מפתחים כלים למדידה ולאפיון של הציוד, כדי שהגולש, גולשת, יבחרו את הציוד הכי נכון להם, כי יש הבדלים בציוד. זה יכול להגיע עד 30% הבדל בציוד. עכשיו, זה יכול להיות בגלל שזה משהו באיזה בועת דבק, הייתה איזה בועת אוויר בשפופרת דבק, למשל, ושינתה את התכונות. עכשיו, אסור לנו לגעת בציוד, אנחנו רק צריכים להבין אותו, וצריכים לראות איך יוצרים באינטראקציה בין הציוד לבין הגולש, שהוא יגלוש במהירות, או תגלוש במהירות הכי גבוהה שאפשר, ועושים היום פיתוחים מטורפים, יש היום GoPro מצלמות שעל הגלשנים עצמם, יש היום מדי רוח ששמים על הזה, יש תוכנות צילום וניתוח ביצועים בלי מרקרים, אתה יודע, רק מרחוק, ואתה יוצר עם כלים, ו-AI, הזכרת קודם לכן, זה השלב הבא, כי יש לנו היום מיליוני דאטה שנאגרים סביב הדבר הזה, ואנחנו צריכים בעצם למקסם ביצועים. עכשיו תחשוב, כל הדבר הזה, ההשקעה של באמת מאות אלפי שקלים כל שנה, והמון המון שעות עבודה של פקולטות, זה למשהו שהוא לא מסחרי. אף אחד לא יודע על זה. אני מספר על זה בקווים כלליים. בעולם לא יודעים על זה. אנחנו לא הולכים למכור את זה. זה הכל בשביל להביא גולש אחד, גולשת אחד למשחקים האולימפיים בפריז, כדי שיקחו מדליה, כדי שיזכו במדליה.
שאלה. האם אתם שמים את רוב ההשקעה הטכנולוגית בענפים שאתם מאמינים שיש להם את הסיכוי הכי גדול להצליח? או ששם יש, או ענפים שיש את ההזדמנות הכי גדולה לשיפור בחדשנות?
שאלה מצוינת. קודם כל, אני חושב שכל ענף, ספורט, יכול ליהנות מחדשנות. צריך לדעת לאפיין מה, מה נכון לו. לא כל דבר טוב לכל אחד. אנחנו עובדים בעיקר, אני חושב שהדבר העיקרי שהייתי מצביע עליו, אתה יודע, זה יפתיע אותך אולי, זה לא הפוטנציאל נגיד למדליה, במקרה של הגלישה זה כן, אלא בנכונות ובסקרנות של אנשי המקצוע, של המאמנים, של המנהלים המקצועיים בענף. זאת אומרת, גם אם יבוא ענף שאולי הוא כיום לא פוטנציאל מסומן למדליה בפריז, אבל יש פה פוטנציאל של פיתוח של ידע, וכבר זה קורה היום. אנחנו מתחילים עם ענף הקשתות. או קשתות, אתה יודע, זה משהו שנשמע מאוד ככה, זה ענף קטן, באמת יש אולי 500 קשתים במדינת ישראל, אבל הטכנולוגיה שמה היא מטורפת.
וואו, מעניין.
הקשתים והקשתות שלנו מתפתחים היום, לוקחים בגילי נוער מקומות ראשונים.
מה זה, משקפיים? כאילו הכל במשקפיים
שם? לא, לא, דווקא הם לא יורים במשקפיים, כי זה משבש להם, תראה, משקפיים זה מי שצריך משקפי ראייה.
כאילו איפה אפשר לשים את הטכנולוגיה?
בנשק עצמו אני אפשר...
קודם כל, הקשת היא...
הקשת היא, בהרדוור אני מניח שאפשר להשתפר, וזה, זה בדוק.
בצורה, באמת, מי שיצא לו לגעת בקשת כזאת, זה מרגש. לראות את האמצעי הזה, זה באמת, זה...
נראה לי ליאור לשנה הבאה, נעשה עונה רק לקראת האולימפיאדה הבאה, זה עונה בשנה הבאה כבר, כי התקצר, כמו שאמרת, נעשה כל פרק רק על...
משחקים האולימפיים.
משחקים האולימפיים 2024, אנחנו נעשה כל פרק על ענף אחר, כי באמת, כי יש פה ככה, בין רע, אתה יכול לדבר...
אתה מבין, כל ענף יהיה טכנולוגיה. עכשיו, עם המאמנים, עם המנהלים המקצועיים סקרנים, ורוצים ללמוד, ושותפים, כי אתה לא יכול להנחית טכנולוגיה ולהגיד למישהו, אוקיי, זה יעשה לך את העבודה. לא. אני אתן לכם דוגמאות, מה שקורה בגלישה זה פשוט תהליך מרתק, שהייתי מאוד רוצה לשכפל אותו לענפים אחרים. זה מתחיל מלמטה, מהגולשות, מהגולשים, שמגיעים לטכניון, אתה יכול לראות את שחר טיבי, הגולשת, המעולה, יושבת בתוך מנהרת רוח עם פרופסור גיל יוסילבסקי, מנהל המעבדה באווירונאוטיקה בטכניון, ומסרטטים נוסחאות ומדברים על פיזיקה, כשגיל עצמו הוא הגולש, יש אנשי מקצוע שעובדים בפרויקט שהם גולשים בעצמם. אז החיבור הזה בין המדע שמבין ספורט, בין הספורט שמבין מדע, דרך המאמנים, שחר צוברי, גל פרידמן, מעורבים, קוראים, חושבים, רוצים לפתח. יש כל הזמן פידבקים שעוברים מהשטח למעלה.
אתה יודע איך קוראים לזה?
נו?
תשוקה.
תשוקה? ידע?
תשוקה ופתיחות. ופתיחות. לך תשוקה למשהו, ופתיחות, לא יעזור.
ופתיחות.
פתיחות, ולכן המודל הזה, יש היום באיגוד השייט, איש טכנולוגיות, שעבד האולימפי מממן חלק מהשכר שלו, האיש טכנולוגיות הזה היה בשייטת, הוא מבין מים, מבין ים, הוא מהנדס, הוא רץ בין השטח למטה, הוא על הים, הוא מתקן עם עם המברג, ורץ לטכניון לחבר את כל
הכוחות האלה. אני רגע לחזור רגע אחור, כי כל זה מרתק, אני רוצה רגע לחזור אחור על שאלה שאמרת, בעצם, אם הבנתי נכון, בעצם ג'ודו, הענף אולי האולימפי הכי גדול בישראל, כנראה, בטח בעבר וגם היום, אתם בכלל לא מתעסקים אותו, כי אין בו מכונה, לפי איך שתיארתם, אני מבין נכון.
אמרתי, כל ענף יכול ליהנות מטכנולוגיות, כי יש המון היום, ויכול, אפשר לשפר. ג'ודו נתת, נכון, דוגמה מצוינת, כי זה ענף מאוד מצליח. העניין עוד פעם זה פתיחות. זה, השטח צריך לייצר את השאלות. אנחנו לא רוצים לבוא ולכפות משהו, אנחנו מלמדים ומחנכים. בין היתר אני גם המנהל של התוכנית הלאומית למאמנים.
יוני אגב, הוא רוצה לראות שיש צורך.
לא, ברור. אבל אני שואל אחרת, מה אפשר, כאילו בג'ודו אין מכונה, אין לך מה,
אבל
באימון אני חושב.
אפשר לפתח המון, הרבה דברים, קודם כל בעניין צילום. אתה היום באמצעי צילום ועיבוד תמונה וטכנולוגיות כל כך מתקדמות, אתה יכול לזהות טכניקות, אתה יכול לראות בטכניקה, למשל, נושא של עומסים, ואחרי זה למנוע פציעות, כי אתה רואה תבניות תנועה לא נכונות. אני אתן לך דוגמה, בהתעמלות, אתה אומר, אוקיי, יש ספורטאי והוא עובד על מכשירים. אנחנו היום מנסים לפתח, ועשינו את זה בהנדסה ביו-רפואית בטכניון, על ידי צילום מה שנקרא מרקרלס. אתה לא צריך לשים על הבן אדם היום מרקרים, להדביק לו מדבקות. המצלמות יודעות לזהות היום את המפרקים. ואנחנו היום במחשבה לראות איך מצלמים מתעמלים, מפתחים להם אבטר, יש אבטר של המתעמל, ואז על האבטר אתה יכול לעשות כל מיני מניפולציות טכניות, ולהבין באלמנטים המסוימים, האם פה צריך לקפוף את המרפק, ליישר אותו, מה מתאים למתעמל כזה, מה מתאים למתעמלת אחרת, ובמקום שמתעמלים יעשו למשל 1,000 חזרות על אלמנט, בכדי שהמאמן יסתכל ויראה אולי מה הכי נכון, האבטר אפשר להריץ אותו בלי לעייף את המתעמל. ואחרי זה לבוא ולהגיד, אוקיי, זה צריך להיות ככה, כי אלה המידות שלך, זה האבטר שלך. אתה מבין? וזה הולך עם AI וכל הנושא של לימוד מכונה וכדומה, אז אנחנו הולכים גם למקומות האלה.
זה, קודם כל, זה סופר מרתק. אני שמח לשמוע שוועד האולימפי ובכלל מאמין בחדשנות, משקיע בו בצורה כזאת. זה מצד אחד משמח, מצד שני זה גם מרגש לכל מי שהוא אוהב ספורט ורוצה גם להיות חלק מעולם של הטכנולוגיות של הספורט. תכף אדבר איתך קצת על הקשיים של סטארט-אפים ויזמים להיכנס לתחום, אבל דווקא מעניין אותי לדעת איפה הגבול בו, כאילו, אם אנחנו מסתכלים רגע על עולם החדשנות בספורט, אז יש כלים שעוזרים בזמן האימונים, נכון? אז עוזרים לך בזמן האימון, ויש דברים שאתה יכול להשתמש בזמן התחרות. איפה הגבול בין טכנולוגיה ל... שכבר אולי אסור להשתמש בה, כי היא מייצרת יתרון לא פרי. אוקיי? אני, אם אתה זוכר פעם, היה את הדוגמה של החליפה של ספידו.
נכון, נכון.
שהיה הרבה דיבורים עליה. אז כאילו, נורא כן, רוצים אז... לקדם חדשנות, מצד שני, יש הרבה דיון של האם זה חוקי, לא חוקי, וגם אין איזה רגולציה כזה ברורה.
זו דוגמה מצוינת. אז קודם כל, יש את מה שקורה באימונים עצמם, שזה טכנולוגיות של יותר של ליווי, של בקרה, של ניתוח, של תיעוד, של, אתה יודע, כל מה שנקרא מאחורי הקלעים.
כן.
בתחרות עצמה אתה מוגבל בעצם מיכולת להתערב. כי היינו בשייט, אז מאמן בשייט יכול עד כמה דקות לפני הזינוק רק לראות את הגולשים, גולשות שלו, וזהו, אחרי זה הוא פשוט, הוא לא יכול לגעת בהם. אין יותר, אתה לא יכול לשים כלום גם תוך כדי ה... אתה צריך כבר זהו, אתה בעצמך. אתה, כל הדברים האלה צריכים להיבנות לפני. מה שאתה מדבר היום זה נושא טכנולוגי, השפעה על ציוד, השפעה על אם זה כן. בגד ים. באמת שהייתה שם איזה פרסה, כי פתאום באו עם בגד ים מהפכני, שהיה רק לספידו, ואחרי זה שנה לאחר מכן זה היה, זה היה בייג'ין 2008, ואז ב-2009 פתאום 30 חברות או משהו כזה, ייצרו כבר את הבגדי ים האלה. ספידו הפתיעו עם האמריקאים בבייג'ין, אבל אחר כך ברומא, באליפות עולם, פתאום נשברו כמעט 50 סיעי עולם, וזה הייתה פרסה, כי כל שנייה נשבר סי עולם. עכשיו זה מגוחך, כי לא נכון. הייתה רגולציה. האתלטיקה למשל, בואו נראה את האבולוציה באתלטיקה, בשנים האחרונות אנחנו מדברים על הנעליים החדשות.
נכון.
נעלי הקרבון, נעלי הפחמן, שעשו נכון. מהפכה משמעותית, בהתחלה נכון. בכביש, היום גם במסלול, ופה האיגוד האתלטיקה הבינלאומי למד להכניס רגולציה מההתחלה. זאת אומרת, היום שאתה מכניס נעל, אתה לא יכול לבוא עם אב טיפוס, אתה לא יכול שלקיפצ'וגה, סיאן העולם במרתון.
אתה צריך שזה יהיה מרקטבל כאילו לכל השוק.
בדיוק, אתה צריך לבוא עם משהו, נכון, שחצי שנה לפחות מראש, הנעל הזאת ניתנת להשגה בחנויות, באינטרנט וכדומה. ויש היום רגולציה מאוד ברורה, זאת אומרת למשל, בנעל הכביש אסור שתהיה מעבר ל-40 מילימטר עובי הסוליה.
נכון.
מותר שתהיה רפידת פחמן אחת בלבד.
נכון,
דיברנו. היא חייבת להיות נגישה. כל הדברים האלה הכניסו סדר. והיום בודקים את זה, אתה יודע, שאתה היום מגיע, למשל, אתה יודע, יש את יולי מרוחה, סיינית העולם בקפיצה משולשת, היא גם קופצת רוחק, אבל בנעלי הקפיצה, במשולשת מותר 25 מילימטר עובי סוליה של הקרבון, ובקפיצה לרוחק מותר 20. עכשיו, הייתה תחרות אחת שעשתה סי אישי וקריטריון לאליפות עולם, בקפיצה לרוחק, אבל היא קפצה עם הנעלי משולשת שלה. שזה 25 מילימטר, השיא הזה נפסל,
יוס.
כי היא קפצה עם נעליים אחרות. זאת אומרת, יש היום חוקים מאוד ברורים, אני לא אתפלא, אתה יודע, אם עושים אולטרסאונד לנעליים, אתה יודע, לעשות בדיקות לציוד, זה משהו, אתה יודע, שלא תהיה רמאות. אני יכול להגיד לך שבגלשנים, למשל, אם אתה משייף את הציפוי שיש לכנף הזאת שבמים, היא מעבירה חשמל. שיש את הציפוי, היא לא מעבירה חשמל. יש כאלה שמרמים ומנסים לשייף כדי לשפר את המהירות בתוך המים, ואז מה שעשו באחת התחרויות, לקחו והעבירו חשמל מקצה לקצה, אם לא עובר, סימן שהכנף תקינה, לא נגעו בה. אם עובר, סימן שמישהו עשה מניפולציה, ואז זה פסול.
זה מצחיק.
אז אתה חייב לבדוק את זה.
אני רוצה לזכור אולי טכנולוגיה, אנחנו מדברים כאילו, גם אתה הזכרת בו דאטה, AI, בסוף אנחנו מדברים גם על פחמן ואובי סוליה, זה גם טכנולוגיה. זה תמיד צריך לזכור את זה, אנחנו פה...
תראה, יש לך טכנולוגיה שהיא חלק מהאבולוציה, יש אנשים שקשה להם לקבל את זה, בייחוד שזה בא בבום. שהנעליים האלה נכנסו, אני שמעתי הרבה אוהדי אתלטיקה כאלה של פעם. כועסים וזה, ואם היה ג'סי אוינס, גם ג'סי אוינס רץ על מסלול שעשוי מסינדר, סוג של פחם כזה, והיום רצים על רקורטן, וקפיצה במוד בזמנו קפצו עם במבוק, ואחרי זה קפצו עם אלומיניום, ואחרי זה עם פיברגלס, והיום עם פחמן. זאת אומרת, יש אבולוציה, אתה לא יכול להתכחש. כן, פעם מכבי שיחקו במגרש הישן על בלטות, עם נעלי המגפר גביה, והיום הם משחקים אחרת, מה לעשות?
ומצד שני, אני חושב שמצד שני, אולי תקנתי אותו, יוסיין בולט, הוא פשוט יוסיין בולט פשוט.
נכון, זה בדיוק העניין, שכמה טכנולוגיה שתשים, בסופו של דבר יש את האדם עצמו, יש את הכישרון, יש את העבודה הקשה.
יש את הגוף של מייקל פלפס, שכאילו זה דולפין אנושי, כאילו זה תמיד נחמד.
נכון.
דרך אגב, רציתי לשאול גם משהו, יש חלחול מטה למי שגם לא אולימפי, זאת אומרת, בענפים האולימפיים לפחות, זאת אומרת, מי שלא בסגל האולימפי, ונגיד ניקח ענף כמו שייט, שהוא, כמו שאתה אומר, הוא מאוד טכנולוגי מתקדם, האם היתרונות האלה גם חלחלים ללא אולימפיים? השימושים האלה, מי שמאמץ, שוב, נגיד אותו אגודה, אותו מאמן, עם גלף...
אתה מדבר לא אולימפיים שהם לא בסגלים, לא ענף לא אולימפי.
כן, לא ענף לא אולימפי, זה ראיתי שיחה גדולה מדי. זה שיחה,
זה גם לא המנדט שלנו.
כן.
בהחלט, בהחלט. וזה אחד הדברים שהוועד האולימפי והיחידה לספורט הישגי הובילו בשנים האחרונות, זה שיטת הנבחרות. אני חושב שאחת הסיבות או הגורמים להצלחה במשחקים האולימפיים בטוקיו, את ההצלחה האדירה, המשלחת הטובה ביותר בתולדות ישראל, לא רק ארבע מדליות ושתיים זהב, אלא 18 גמרים, שזה מדהים וזה רב ענפי וזה לא רק ענף אחד, אתה יודע, זה מעבר לשיטת הנבחרות. מה זאת אומרת? ברגע שספורטאים מתאמנים בנפרד, בוא נשאר בשייט, אוקיי? זה באילת, זה בשדות ים, הוא בחיפה, היא בתל אביב. אתה לא יכול לרכז את המשאבים. אחד, אין לך סביבת אימון איכותית, ושתיים, אתה לא יכול לרכז משאבים. בא הוועד האולימפי ואמר לענפים, לענף הסייף, הג'ודו עשו את זה כבר לפני, השחייה עשו את זה לפני, אבל אמרו לשייט, אומרים לסייף, אומרים לענפים אחרים, בואו תתאמנו בצורה נבחרתית, מרוכזת, אתם תקבלו את כל המשאבים, את כל סדרת הליווי המדעי מקצועי, ניתן לכם את כל המעטפת, למה? מתוך מחשבה אחת, שאיכות האימון עולה, כי יש לך את כל הטובים במקום אחד, שתיים, מה שקורה, אתה מחלחל למטה מתודות, שגם הספורטאים שעדיין לא בסגלים, נהנים מהדבר הזה. כשיורד גשם, אתה יודע, השדה כולו נרטב, לא רק הארוגה המאוד מסוימת. ולכן אנחנו דוגלים בעניין הזה, כי זה מחלחל כלפי מטה, גם למאמנים שעובדים בסמוך, גם לספורטאים עצמם, והם אחר כך שהם גדלים ונכנסים לתוך הפייפליין, לתוך הצינור, אנחנו תמיד מדברים על פאנל, על משפך אולימפי, הם כבר מכירים את הדברים, זה לא משהו שהם לא פגשו מעולם, וככה הספורט צריך, ההישגי צריך לעבוד, כבר מהצעירים, אנחנו מכניסים להם כלים דפוסים, שיפגשו את זה אחר כך, וזה יראה להם הכי טבעי, לא פתאום שאתה יודע, תהיה הלם תרבות, שהגעת להיות בסגלי, ופתאום וואו, מה נפל עליי.
זה נשמע כמו יתרון, סוף סוף יתרון לזה שאנחנו מדינה קטנה, כי אתה יכול, נכון. אתה יכול להביא כאילו גם מילת עד חיפה, זה לא כזה מחר גדול, כמו בארצות הברית, אם אתה בניו יורק ובקליפורניה, אוקיי, אתה לא תיפגש, אז יש פה יתרון לשם שינוי
לגודל. נכון, אתה צריך לדעת לנצל את העניין באמת של הגודל, וגם את העניין הזה של מדינת ישראל, אתה יודע, עם כל הספורטאים ההישגיים בישראל, או רשומים בכל ענפי הספורט האולימפיים, זה 120, בין 120 ל-140 אלף ספורטאים, זה הכל.
כן.
תיקח מדינה כמו הולנד, 16 מיליון איש, אנחנו כ10, בהולנד יש מיליון שחקני כדורגל רשומים. ישראל, 19 מיליון אנשים, כל הספורט הוא 140 אלף.
כן, זה מטורף.
שזה אולי באמת מחבר לשאלה שרוצים לשאול, נראה לי. איך אנחנו ביחס למדינות אחרות מבחינת חדשנות?
האמת, שאלה מצוינת.
יש מקומות...
האם אנחנו סטארט-אפ ניישן גם בספורט?
לא, עדיין לא, וזה מה שאמרתי בהתחלה, שאנחנו סטארט-אפ ניישן, קוראים לעצמנו לפחות, אבל בחלק מהדברים אני חושב שאנחנו באמת שם. אם תיקח את הפוטק, פוטק למשל.
כן, יש המון אזורים שאנחנו מאוד חזקים בהם.
היא מספר 2 בעולם, בהשקעות בנושא של טכנולוגיה במזון. אחרי ארצות הברית, ישראל היא מספר 2. אז בספורט אנחנו עדיין לא, אנחנו רוצים יותר ויותר לעשות את זה. יש הרבה מדינות שנעזרות כמובן בטכנולוגיות, ויש להם כוח אדם. אתה יודע מה, אני לא אדבר רק על טכנולוגיה. אני אדבר למשל על ליווי מדעי מקצועי. חזרתי, הייתי בשנה שעברה באינספ, המכון הלאומי בצרפת, ואתה רואה, רק במכון הלאומי בצרפת, בפריז, ויש כאלה 20 וכמה מכונים, בארץ יש את הווינגט, שזה המכון המרכזי. יש שם רק באינספ עצמו עשרות אנשי מדע שעובדים עם ספורט אולימפי, עשרות. אם תיקח אנלוגיה למה שקורה במרכז הלאומי לספורט בווינגט, יש לך 2-3 פיזיולוגים שצריכים לחסות הכל. אין לך מערך למשל של דאטה אנליסט, שזה היום נושא מאוד מאוד משמעותי במחקר בספורט. שם אתה פתאום פוגש גדודים של חוקרים, חוקרות, סטודנטים, מסטרנטים, דוקטורנטים, אנשי סגל, מתחומי הנדסה, ביומכניקה, פיזיולוגיה, אקלים, זאת אומרת, יש מסות. אנחנו עדיין בדברים האלה חסר לנו, אנחנו בסדר בכל מה שקשור בתזונה, בפסיכולוגיה, בחלק כמובן של עיסוי, פיזיותרפיה, אנחנו בסדר גמור שם, חסר לנו עדיין כוח אדם בנושא של פיזיולוגיה, או מה שנקרא ספורט סיינסס, אין לנו מדעני ספורט שישבו בכל אותם נבחרות הישגיות, ואין לנו עדיין מערך של דאטה אנליסטים. אותם אנשים שידעו לעשות סינתזה של כל הפרמטרים שנמדדים, וללעוס את זה, ולהגיש את זה למאמנים. כי, לא, כי טכנולוגיה, טכנולוגיה, טכנולוגיה זה נחמד.
יש תקציב לזה, מלא... עזוב אותך משטויות.
לא, תקציב יביאו, תשמע, תקציב יביאו.
אני מבטיח לך שיש היום דאטה אנליסט שסופר אוהבים ספורט, והיו שמחים לעשות את זה בהינתן, והם יכולים, אתה יודע, לעבוד בזה גם בכבוד.
אז בוא.
כי הרי זה בסוף הבעיה של ישראל. כולם רוצים להיות בהייטק, לא משנה מה, העיקר רוצים להיות בהייטק, כי המשכורות שם סבבה. והספורט הרבה פעמים מתקשה לספק את האופציות הרלוונטיות.
אז תראה, זה נכון מה שאתה אומר, אבל אנחנו הולכים בגישה כזאת. אתה יודע, פעם היו אומרים, נגיד איזה איגוד מסוים, או לא משנה, אומרים, בוא, תביאו לנו כסף, אנחנו נדע מה לעשות. אנחנו לא בגישה הזאת. אנחנו רוצים קודם כל לדעת מה לעשות, ואז אומרים, תביאו את הכסף. זאת אומרת, בונים את המבנה, בונים את הרציונל, ועכשיו מחפשים את הכסף, כי סתם להביא כסף לא יעשה שום דבר. ולמשל, בנושא הזה של דאטה אנליסטים, אני כרגע עובד על איזשהו פרויקט, להתחיל להביא דאטה אנליסטים לתוך הספורט האולימפי, בכדי להכניס מישהו שידע לעשות אינטגרציה. כי כשאתה מביא המון טכנולוגיות, אם אתה לא תעשה בזה שימוש, זה לא יעזור. אני יכול לשים מצלמות באולם ותוכנות ולטטטטטה, מאמנים לא ייגעו בזה, לא ישתמשו בזה, לא יהיה כוח אדם שידע לנתח את הדברים האלה ולהנגיש את זה למאמנים. המאמנים היום עסוקים ברמות, באמת, בספורט האולימפי, ברמות כאלה שהם לא יכולים לעשות את הכל. יש להם המון דברים. גם בלמעלה, מול האיגודים, מול המנהלים המקצועיים, מול גורמי חוץ, בתוכו יש להם את העניין של הספורטאים עצמה, ניהול תחרות, יש המון דברים. ואתה צריך פונקציות כאלה. אז אם אתה מביא רק טכנולוגיה, זה לא עוזר. לכן אתה צריך לזהות מה הטכנולוגיה שתהיה הכי טובה, הכי נכונה, מה זה הכי טובה, מה נכון לספורט הספציפי, ואיך אני משתמש בדאטה, עדיף לי להביא מעט דברים ולהשתמש בהם, מאשר להביא המון דברים, וסתם שיהיו nice to have.
זה דיבור של CTO קלאסי. כאילו, זה בדיוק כאן, כי צריך לבחור, כי יש כל כך הרבה, ולתעדה, מנהל מוצר לצורך העניין.
נראה לי שלקראת סיום, בדרך כלל אנחנו שואלים איך הוא רואה את העתיד בספורט וזה, אבל... דווקא אני רוצה לשאול אולי משהו קצת אחר. אם היית יכול לבחור טכנולוגיה אחת שהיית רוצה לראות 10 שנים מהיום, כל ענף שאתה, ממה שאתה מכיר.
וואה, לדבר על טכנולוגיה ב-10 שנים, אתה יודע,
אוף, שקצב... אוף, אתה אוף.
תראה, בוא נגיד לך מה הייתי רוצה היום. אני מקווה שזה יהיה, אתה יודע, בטווח הקרוב.
כן.
באמת יש המון דברים, אבל בסופו של דבר... אנחנו הולכים היום בכל תחום לפרטנות, לאינדיבידואליזציה. אתה יודע, מה שפעם נתנו תפריטים לפרסונליזציה. נתנו תפריטים לתזונה, נתנו תרופה אבל פתאום אנחנו מגלים שזה התרופה הזאת היא לא מתאימה לאישה כמו שהיא מתאימה לגבר, כי רוב המחקרים של תרופות עושים על גברים. או פתאום אתה רואה שהתזונה הזאת מתאימה ל-X ולא מתאימה ל-Y. אנחנו הולכים על פרסונליזציה. עכשיו, אותו דבר בספורט. מה שאנחנו רוצים לדעת היום זה מה שנקרא מושג ה-readiness, המוכנות של ספורטאים לאימון, כדי לעשות אופטימיזציה, למטב את כל התהליכים, לראות מה הכי נכון, וזה משהו, זה מערכת צריכה להיות שמתכללת את כל הדאטה שאנחנו אוספים, החל מניתוח של שינה, ועניינים של מצב רוח, וסוג של תשוקה לאימון או מוטיבה, זאת אומרת, המון המון דברים, מחלות, ואתה רוצה, אני אתן לך את זה בדוגמה מאוד פשוטה, מערכת שתגיד לי, איך ספורטאית צריכים להתאמן היום, יש תוכנית אימונים, אבל התוכנית היא, אתה יודע, נייר סובל הכל. אני רוצה לדעת מה נכון ביישום של התוכנית, ואיך זה עובד הכי נכון, כי אתן לך את הדוגמה הפשוטה. יש חדר משקולות, בחדר הזה מונחת משקולת, מוט עם משקולות 100 קילוגרם. כל יום שאני אכנס לחדר, המשקולת הזאת משקלה 100 קילוגרם. זה הכושר שלה, כל יום. הספורטאית שנכנסים לחדר בכל יום, הם בכושר אחר.
נכון.
ואני רוצה לדעת, האם ביום הנתון הזה צריכים להרים יותר מ-100 קילוגרם, 100 קילוגרם בדיוק, פחות מ-100 קילוגרם, או ללכת הביתה ולנומח. עכשיו, מערכת כזאת שתדע, אנחנו עושים את זה היום באופן מסוים, אבל מערכות חכמות יותר, AI וכדומה, שיתכללו משהו ויוכלו לעשות בקרה יותר נכונה, כי כולם יודעים להתאמן המון, המון שעות וקשה. אני לא, אני רוצה לדעת איך עושים את זה נכון, איך לדייק את זה ברמה הפרטנות, פרסונליזציה.
אנחנו חושבים אותו דבר, כן.
אנחנו ממליצים לך להאזין לפרקים הקודמים שלנו, היה לנו פרק על ניתוח זהה, שיכול לעזור לזה מאוד, היה לנו פרק על חסדה של המוח, וגרמין בחלק מהמקומות שמדובר בספורט, שגם יכולים לעזור
לזה. אבל אני חושב שמה שחסר שם, וזה מתקשר למה שאמרת על דאטה אנליסט, צריך מישהו גם שידע,
להופיק מזה
תובנה. לקחת את הכל, ולחבר, וזה, כפלטפורמות, לקחת את הפלטפורמה ולעשות אותה, אבל זה אני חושב אתגר כל מי שמתעסק בדאטה, זה איך לבחור את המוץ מהתבן, וכן, ולייצר מזה תובנות, אבל 10 שנים זה הרבה זמן. זאת אומרת, כבר, אני חושב שעוד 10 שנים, Brain Space ויופי, ובטח עוד כמה כאלה שאנחנו לא מכירים, כבר יהיו, איך אומר זה, ברמה תפעולית, פרודקשן, ויהיה אפשר לקחת הכל, ואז רק האתגר יהיה לעשות דשבורד, איזה קיצר להיות, תמיד צריך להקים חברת דשבורד שאוספת נתונים על ספורטאים. זה נראה לי המסקנה שלי מהפודקאסט. נתחיל לעבוד על זה.
ואם יש לעוד אנשים רעיונות, אגב, זה גם מתחבר לי, זה שאלה, לפני שאנחנו, זהו, מסיימים. סטארט-אפים שרוצים להיכנס ולהביא חדשנות לעולם שלכם, מה הם עושים?
יפה, שאלה מעולה, הרמת לי אפילו, אתה יודע, ולא תאמנו, להנחתה. אנחנו עומדים לצאת באיזשהו קול קורא, הוועדת החדשנות והטכנולוגיה של הוועד האולימפי, יש גם ועדת חדשנות וטכנולוגיה, אנשים מתנדבים מכל מיני מקומות, מגוגל, מאינטל, עוד כמה חברות, סליחה שאני לא מזכיר, שיושבים וחושבים. ואנחנו רוצים לעשות, להוציא כל קורא לטכנולוגיות שתגנה וטכנולוגיות קיימות, לא סטארט-אפים. אנחנו לא יכולים ללוות סטארט-אפים, אנחנו לא חממה, אין לנו תקציבים, אנחנו רוצים מוצרים קיימים שיכולים בהסבה קטנה, טכנולוגיה מסוימת, שפתאום היא עובדת על טיל ברפאל, אבל
הסבה מקצועית לטכנולוגיה.
בדיוק, יכולה פתאום לתת מענה למשהו בספורט. אנחנו נצא בכל קורא, יהיה כנס בעניין הזה, ונזמין כל מיני טכנולוגיות מכל ההיבטים השונים, כדי לראות מה מתוך זה ניתן ליישם לתוך הספורט. זה הקו הבא.
אני מניח שאם יש חבר'ה שיש להם טכנולוגיה לספורט, זה גם סבבה.
כן, כן.
לא יגידו להם לא, בואו, אנחנו מחפשים רק הסבות מקצועיות.
אבל זה אנחנו מכירים. את מה שנמצא בספורט אנחנו די מכירים. אנחנו רוצים משהו אחר, אנחנו רוצים קצת לפרוץ את הגבולות, וללכת לעולמות הרפואה, המזון, אפילו סייבר וכדומה, כדי למצוא משהו שיכול לעזור לספורט. כולם רוצים את הכחול לבן.
שמע, מולי, היה לה מרתק.
ממש.
אני יוצא מפה מהדלת, האמת קצת יותר רגוע. לעתיד ה...
ל-24?
כן, כן. אני חושב שלמדתי פה המון על איך רואים חדשנות בוועד האולימפי, איך משקיעים בו, תוכניות לעתיד, לא איזשהו... דיבורים באוויר, וזה משמח, מרגש, גם בתעשייה שהיא לא בסדר גודל של כדורגל, למשל.
אני רוצה להגיד הפוך. זה קצת מראה לנו שכנראה שההישגים ב-2021 או 2020, מה שלא היה מספר שהיה לנו פתח עונה, זה לא הגיע כי אלכס צ'ילוב הוא מדהים, וכאילו, לא מוכרים בכבודו, אבל כאילו, נעשתה שם עבודה, זאת אומרת, זה גם, יש לי מה לצפות, כי הם הוכיחו כנראה את עצמם בצורה שאנחנו יודעים או לא יודעים, או עכשיו אנחנו יודעים קצת יותר. אז תודה רבה לכם.
כל הכבוד, כל הכבוד.
תודה רבה, היה כיף.
ונודה שוב למרכז אקדמי לוינסקי וינגייט שמציע תואר ראשון בהוראת החינוך הגופני ועוד 6 תעודות הסמכה בינלאומיות במהלך התואר. החל הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ד, מלגות אקסטרטיביות, הנרשמים מוקדם, וגם לסמסונג נקסט שירפו אותנו.
ממש, תודה רבה.
וסאונד קצת שונה, וכמובן לדנה תמיד.
לדנה מורדוב, שנדעזר לנו לעשות פה את הפרק הזה, וחיברת לנו לי. תודה.
תודה רבה.
היה כיף.
להתראות.